טוב, אתם יודעים שאנחנו מתעסקים הרבה מאוד בפודקאסט הזה בחינוך. זה לא מעניין אף אחד. התקשורת נורא נורא מעניין אותה באיזה שעה הילד שקד תעשה מסיבת עיתונאים ומתי ביבי יגרד באף ומתי גנץ יגרד בתחת ופותחים מזה מהדורות. זה באמת אירועים נורא חשובים. לפני חודשיים הייתה סערה שב-1 בספטמבר אי אפשר יהיה לפתוח את השנה כי אין מורים. אז בחודשיים שעברו לא נולדו מורים חדשים, לוקח 9 חודשים עד שנולד ילד או ילדה, אז לא נולדו עוד מורים חדשים. הבעיה נשארה אותו דבר, זה לא מעניין אף אחד. הדבר היחיד שהשתנה בחודשיים האחרונים זה ש-1 בספטמבר פשוט יותר מתקרב, כי עברו חודשיים, והבעיה היא נוקשת בדלת, וזה לא מעניין אף אחד, זה לא מטריד אף אחד. בסוף אוגוסט, ביומיים האחרונים, התקשורת תצווח כמו תרנגולת שחוטה שאין מורים והפוליטיקאים אשמים. כמובן, התקשורת היא לא אשמה שהיא לא דיווחה על זה ולא יצרה קשב לדבר הזה כדי ללחוץ על הפוליטיקאים לפתור את הדבר הזה. וזה מה שמחכה ב-1 בספטמבר. אין מורים בישראל, לא רק בפריפריה, גם בתל אביב אין מורים. ותכף נשמע על זה בהרחבה, עם שני אנשים מדהימים ממש, יואב פרידן, שהוא יושב ראש משותף של תנועת מנהיגים, אתם תשמעו על התנועה הזאת, וחוץ מזה, לא חוץ מזה, העיקר, הוא מנהל תיכון עירוני א' לאומנויות, שזה בית ספר ענק בתל אביב, ודני בולר, או בולר, בולר?
בולר אמרנו בסוף.
בולר,
טוב. He doesn't get any בולר, זה כזה.
טוב, הוא תכף יבוא, הוא קצת מתעכב, הוא תכף יבוא, אז הוא יצרף אלינו בהמשך, אז הוא יתקן אותנו, אנחנו בולר או בולר, למרות שביררנו את זה לפני התוכנית לילה.
ביררנו, בולר, he doesn't get any בולר, כזה.
אז את לילה אתם שומעים אותה, היא מורה אצל יואב פרידן בבית ספר, היא מופיעה אצלנו הרבה בפרקים, ודני בולר, שמלמד בגימנסיה הרצליה, אבל הוא כוכב טיק טוק היסטורי והיסטרי, וגם דרך הטיק טוק הוא מלמד, אבל תכף הוא יספר לכם על איך צריך ללמד ב-2022, לא כמו שמלמדים בישראל, שזה בערך כמו שלימדו במאה ה-19, אבל ברברתי יותר מדי, אז יאללה מתחילים. יאללה, תשאו את המוזיקה. טוב, אז לילך פה שמעתם, ויואב פרידן פה תכף תשמעו אותו, ודני בולר תכף יגיע, אז גם אותו תשמעו, אבל נתחיל עם יואב. אז יואב התחיל לחנך תיכון לפני כמה שנים?
לנהל תיכון. אני התחלתי את עירוני א',
לא, לפני עירוני א', היית...
אני מתחיל בשנה הקרובה, את שנתי ה-11 כמנהל בית ספר.
עכשיו, יואב, זה בדיוק המורים, המחנכים והמנהלים שהיינו רוצים, כי זה אנשים שעשו משהו בחיים לפני שהם הגיעו לחינוך, הם מכירים את המדינה, הם מכירים איך היא מתנהלת, הוא הגיע ממשרד האוצר, הוא מכיר מצוין איך המדינה מתנהלת, איך התקציב מתנהל, איך פוליטיקאים מתנהלים, איך מקבלים החלטות, איך היה צריך לקבל החלטות, ובחר להיות מנהל בית ספר, התחיל בגני תקווה, נכון?
נכון.
ואחר כך זכה במכרז לניהול בעירוני א', וזה 12 שנה שאתה מנהל.
11
שנה, ובשנים האחרונות הוא גם יזם הקמה של ארגון שנקרא מנהיגים. זה לא ארגון של מנהיגים פוליטיקאים, זה ארגון של מנהיגים אמיתיים שהם מנהלי ומנהלות בתי ספר, כדי לנסות להשפיע על הפוליטיקאים, להפוך את החינוך למה שהוא צריך להיות במדינת ישראל. אז זה היסטריה שאומרים שאין מורים? זה ספין? זה תבלה? זה חלק מבחירות? או שזה באמת דבר אמיתי ועמוק?
וואלה, טוב, אז קודם כל, אחר הצהריים טובים, שמח להיות כאן, לילך, אלדד. זה לא ספין, הבעיה רק שזה לא הכותרת שצריכה ללוות אותנו למי שבאמת החינוך יקר לליבו, זה כן בעיה אקוטית, זאת אומרת, כן חסרים מורים. אני הייתי אומר שזה ה-by product של משבר הרבה יותר עמוק של מערכת החינוך מצויה בו כבר לפחות 20 שנה, תן לכם נתון מדהים, שלא כולם יודעים אותו, אמרת בצדק אל דעת שהציבור לא באמת מתעניין בחינוך, רק בכאילו, רק ברגע האחרון, אבל בתכלס לא תמיד באמת חי את המהויות האלה כמו שצריך. אז נתן לך נתון באמת מדהים, 25 שנים, 28 שרים ומנכלים התחלפו במשרד החינוך. זאת אומרת, כל ארגון, כל אלילך אלופת העולם במסעדנות, אם תיקח מסעדה ותחליף לה את ההנהלה כל שנה, אין מצב שהיא לא פושטת רגל אחרי 3 שנים, לילך תתקן אותי, אולי קודם.
בגלל, קודם כנראה.
אולי קודם, וככה מערכת החינוך שלנו עובדת כבר 25 שנים.
שזה נתון מטורף, אתה יודע, הזכרת שהציבור לא מתעניין בזה, התקשורת בוודאי לא מתעניינת בזה, ועכשיו אתה מחדד שגם הפוליטיקאים לא מתעניינים בזה, כי אף אחד לא רוצה להיות שר חינוך, לכן מתחלפים כל כך הרבה שרים, זה רק בשנים האחרונות יש מערכות בחירות סדרתיות, אבל לפני זה היו ממשלות שקיינו קדנציה, ועדיין התחלפו הרבה מאוד שרים, שלמה זה מדהים, זה כמו שבמערכת הבריאות, לא העריכו את מערכת הבריאות עד שהייתה קורונה, חשבו שזה עוד תיק, שזה לא באמת מעניין, אותו דבר החינוך, אנחנו מוסרים את הילדים שלנו לכם, לידיים שלכם, לחנך אותם במשך 12 שנה, שעות רבות משעות היום, בהרבה מאוד מקרים המורה, המחנך, המחנכת, המנהל, המנהלת, הם הרבה יותר משמעותיים בהחלטה שהילד או הילדה שלנו מקבלים מאשר אנחנו, ואנחנו לא חושבים שצריך לדאוג שאתם תהיו האנשים הכי טובים בעולם, עם התנאים הכי טובים בעולם, עם המעמד הכי טוב בעולם, עם מין מצב כזה שכשאתה רואה מורה ברחוב, אתה אומר, וואלה, אתה מורה, תסלם עליך, איזה תפקיד, איזה שליחות לקחת בחיים שלך.
כן, יש כאן, נגעת כאן, יש כאן דיסוננס, תראה, ברור שהרבה מאוד מהציבור מאוד מעריך את אנשי החינוך. אני חושב, דווקא יש גם פרספקטיבות טובות, לומר, זאת אומרת, ניתן לך דוגמה, כשאני עברתי לחינוך ובאתי מעולמות אחרים וראיתי עולמות תוכן שכביכול מיוחס להם אנשים סופר איכותיים, הגעתי למערכת החינוך, פגשתי להפתעתי, פשוט אנשים מצוינים, הרבה מאוד מהמורות בחדרי המורים ברחבי הארץ, זה אנשים, נשים מאוד איכותיות ואנשים שבאים מהסיבות הנכונות, ואני חושב שגם הציבור מעריך את זה במידה רבה. אבל יש דיסוננס מטורף, זאת אומרת, מערכות הכוחות, מערכות הכוח במדינה, המנהיגות לא באמת סופרת את, בכלל את השירות הציבורי במידה מספקת, זה לא רק מורים, מורים זה תופעה קיצונית במיוחד, מכיוון שהערך המוסף שלהם לכלכלה ולסגסוג של חברה, הוא אולי ראשון במעלה, הוא בעצם, מה שאני אומר, מערכת החינוך בחברה מתוקנת, היא מערכת הביטחון האמיתית לטווח הארוך של החברה. אבל החברה לא מתייחסת אל זה ככה, בגלל מנגנוני הכוח, יש כאן גם לדעתי אלמנטים מגדריים, מרבית נשות החינוך בישראל זה נשים, בטח היסטורית, וזה השפיע.
השפיע ביחס, שמתייחסים לזה כמקצוע של צווארון ורוד.
במובן מסוים, לא יודע אם צווארון ורוד זו המילה, אני לא רוצה להיכנס בדיוק לניואנסים האלה, אבל ברור שבבחינת התנאים, אם נשווה את זה למשל לתנאי מערכת הביטחון, אני לא מדבר כרגע על מגד או על מישהו בפקד בסיירת גולני.
מסכים איתך.
אלא סתם מישהו שהוא כלכלן או עורך דין בשירות בצבא.
כן, שזה מקום עבודה שלו.
שהוא בא לעבודה והולך אחרי הצהריים, הוא מרוויח פי 2 או פי 3 ממורה שהיא בת 42, שמחנכת את הילדים שלנו ועובדת משרה מלאה.
הוא גם לא אמור להגיע לגיל לפנסיה ב-67 או ב-67?
אני כבר לא מדבר על הפערים הקולוסליים בפנסיה, אבל אפילו התנאים הישירים, וגם תנאי העבודה הבסיסיים של אנשי החינוך, איך שבתי הספר נראים, איך שאין פינת עבודה. כשאני באתי למערכת החינוך, אני אספר לך סיפור גם כן, מדהים, סיפור אמיתי. אני עשיתי הסבה לחינוך כבר לפני הרבה שנים, אבל בהתחלה באתי ממקום באמת אידיאולוגי, אפילו התנדבתי כמה שנים בכל מיני מסגרות, באתי יום אחד, לימדתי בראשון לציון, בית ספר רגיל, תיכון רגיל. אני מגיע, היה לי שם קבוצת מצוינות, עבדתי מול איזה רכזת, אפילו לא הכרתי את המנהלת בית ספר. אני בא, יש לי שעתיים בשבוע שאני מלמד אותם, מבסוט עם הילדים. בפעם השנייה אני בא לחדר מורים, עשיתי לי קפה, נס קפה. בא לי איזה אישה מבוגרת, אני לא מכיר אותה, לא יודע מי זה, אומרת לי, אתה יואב? אני אומר לה, כן, נעים מאוד. היא אומרת לי, תביא לי בבקשה 20 שקל. אמרתי, וואלה, באמת, אוקיי, טוב, קצתי מהרנק 20 שקל. נתתי לה 20 שקל, לא כך הבנתי למה. אמרתי לה, אוקיי, אבל סתם בשביל זה, מה הסיבה? היא אומרת לי, ברור, אתה צריך כאן לחסות את הקפה של היום בשבוע שאתה נמצא בו. אמרתי, וואלה, לא ידעתי, וזה, לא ידעתי את זה בכלל. אנשים לא ידעו שעד היום, ברוב בתי הספר בישראל, בעירוני א' לא, כי אני ביטלתי את זה, אבל ברוב בתי הספר בישראל, מורות מממנות את הקפה של עצמן.
מדהים.
זה דבר מדהים. אני בהרצאות להורים אמרתי, במוסך בעזה ובוויטנאם, הבעל המוסך, אני חושב, בדרך כלל מממן את הקפה
של, העובדים.
של העובדים שלו. אבל במערכת החינוך הישראלית, המורות צריכות לאסוף ועד בשביל לממן את הקפה. זה דוגמה סימבולית. יש הרבה דוגמאות נוספות שמראות כמה בעצם התנאי העבודה שהם מעבר לשכר, הם לא מכבדים את הפרופסיה, וזה נובע, ויש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות, נגעת בהם בהתחלה, שבאמת המנהיגות הפוליטית בישראל, בטח בעשורים האחרונים, היא לא עסוקה בחיים עצמם. היא עסוקה בתהליך, במילים שאתה תיארת, כל מיני קשרים אישיים, או תהליכים שהם רחוקים מההשפעה הישירה של החיים עצמם, ואני חושב, שאין כמו מערכת החינוך כדי באמת לייצר השפעה אמיתית ארוכת טווח על סגסוג ובנייה של חברה מתוקנת. זאת אומרת, זה באמת המערכת החשובה ביותר. ואוקיי, עכשיו אנחנו בנקודת שינוי, אני באמת מקווה ומאמין.
תכף נדבר על זה.
כן, בדיוק. אני רוצה לשאול אותך משהו בדיוק על המילה השינוי, שככה אני חושבת לעצמי בראש שהיא טיפה הפכה להיות מילה עם קונוטציה פוליטית, אז אני אבחר במילה אחרת. אבל אתה נניח הצגת אותי בתחילת השידור כמורה.
מה שאמרתי עלייך.
כן. כן. אתה הצגת אותי כמורה, שזה עשה לי כזה, וואו, בדרך כלל לא מציגים אותי כמורה. אבל במסגרת, בדרך כלל מציגים אותי כמסעדנית, או כלילך מהפיקוק.
או ממאיר אדום, בדיוק. אבל
במסגרת התפקידים שלי, אני ראש מטה המאבק של איגוד המסעדות. ואני, המהות שלי, זה להיאבק בממשלה, לטובת שיפור התנאים, ולגלות ממשלה בדרך כלל לא מבינים את הצרכים של המערכת שאני נלחמת לטובתה. ואני בחודשיים האחרונים ככה מסתכלת על המסעים ומתנים שמתנהלים. ואני מוצאת עצמי בסיטואציה מוזרה.
המסעים ומתנים שמתנהלים בשם המורים.
בשם המורים, כן.
שני הוועדים, רן ארז ויפה בן דוד. כן.
כרגע בעיקר יפה בן דוד. ואני מסתכלת ואני מוצאת את עצמי, אני מתורגלת באיקון שלי לקום נגד הממשלה. ואני מוצאת שההצעה של האוצר, למשל, שזה עיקר הטענות שלי בתור מסעדנית, אוקיי? אתם לא מבינים אותנו.
אתם לא מבינים, אתם פתאום, לא יודעים איך להתאם את
העצמאים. אין לך מושג מה זה אומר.
כן.
ואני פתאום מוצאת שוואלה, הם מבינים אותי יותר, ההצעות שלהם מתייחסות לנקודות שאולי נשמעות לציבור קטנות ולא חשובות. ואני אתן דוגמה אחת, אבל הם מבינים את הצרכים שלי יותר מאשר מי שמתיימר לייצג אותי ובפועל מייצג אותי בכפייה.
מה שאת אומרת.
מה שלילך אומרת זה שבעצם היא לא מרגישה קרבה למי שמייצג אותה, והיא מזדהה באופן פרדוקסלי דווקא עם גורמים אוצרים שמנסים לקדם את האינטרסים.
לגמרי. עכשיו אני אתן דוגמה אחת. אני בשנה הבאה, בעזרת השם, מתחילה לחנך. התגמול על חינוך, תקן אותי אם אני טועה, כי אני מורה צעירה, הוא 10, עד היום, 10% ממה שהרווחת. זאת אומרת, אם אתה,
אפילו לא ממה שהרווחת, 10% משכר היסוד.
מוסף, תוסף.
בוא נאמר שזה תגמול מביך במושגים של הערך המוסף של אותו מורה מחנך, וזה בהסכמי השכר הנוכחיים, זה על השולחן, ואנחנו מקווים שיהיה שינוי.
אז אני רוצה רגע להתייחס לזה.
אתה אומר ככה, רק שאנשים יבינו מה הכוונה מביך.
אני אתן לך מספר.
יכול להגיע ל-400-500 שקל לחודש.
שזה לא,
עשרות שעות עבודה.
שזה לא הולם את הגידול המטורף בהיקף האחריות שיש לך כשאתה מחנך.
חד משמעית.
כשאתה מחנך, אתה כבר אחראי ל-40 אנשים, גם בשעות שאתה לא מלמד. זה לא כמו מורה שבא והולך, זה משהו אחר לגמרי, סרט אחר לגמרי.
זה ניהול, זה כמו להיות
אחמש,
רק של כיתה, כל החודש, ומה שמורה מקבל בתור משכורת, אם הוא מורה צעיר, אני לא בת 23, אבל אם הוא נחשב מורה צעיר, זה מה שמרוויח אחמש אצלי במשמרת בפיקוק, ההבדל הוא שהמורה מרוויח את זה בברוטו, ואחמש אצלי מרוויח את זה בנטו. בול המספר שאמרת. עכשיו, אני מסתכלת בתוכנית שיצאה אתמול מטעם משרד האוצר, ומטעם משרד החינוך שלראשונה יושבת שם מישהי שאשכרה רצתה את התפקיד הזה, כן?
דוקטור לחינוך.
היא דוקטור לחינוך, והיא רצתה להיות מורה לחינוך. אני באמת צעירה בחינוך, ההבנה שלי מוגבלת. אבל אני קוראת שם בהצעה שמציעים שהשכר יהיה 10% או 1,100 שקל.
1,500.
באחד מהם זה 1,500, בשני 1,100. הגבוה מבין השניים. הגבוה מבין השניים דהיינו שמורים ותיקים ש10% שלהם שווה יותר מ-1100 או מ-1500 ימשיכו לקבל את השכר הגבוה וזה בסדר ומבורך וככה צריך להיות. ואילו המורים הצעירים באמת יפסיקו להרוויח כמו שאחמש מרוויח כן, ביום.
אני חושב שעל הדבר הזה יש קונצנזוס. אני
מה ששמעתי מיפה, מתגובתה של יפה בן דוד למכלול ההצעה, זה לא, 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 לא.
באופן כללי.
אני לא יודע, אני לא יודע להתייחס לכל פרמטר שם של ההתייחסות.
זהו, שלא שמעתי את זה בדרישות שלה אפילו.
הפרסומים הם לא תמיד משקפים.
רגע, לפני שאנחנו מאבדים את האנשים שמקשיבים לנו, בואו נתייחס.
בואו נלך לדברים החשובים.
בואו נלך יותר למקרו. נניח שהיה מחר מגיע ראש ממשלה, שבעצם כנראה הוא הדמות היחידה, בגלל הכוח והעוצמה שמרכז ראש ממשלה, הוא הדמות היחידה שיכולה להוביל נושא גדול, כמו שראש ממשלה מפנה מגוש כתיף, עושה שלום, עושה מלחמה, בסוף זה סמכות עצומה שאין לאף אחד מהשרים. נגיד שמגיע בן אדם שזה הדבר הכי חשוב לו בחיים, להעביר את מערכת החינוך ל-2022.
כן, מה צריך לעשות?
מה צריך לעשות?
אני אגיד כמה דברים.
מה הצעדים שמשנים את פני המציאות?
בכיף, בכיף.
לא עוד שכר, עוד 150, עוד 250.
אני אגיד ככה, תראו, אני באמת, זה שאלת מיליון הדולר, נכון? נתחיל בדבר בסיסי שהוא בכלל לא קשור להסכמי השכר ולא קשור לדיונים בשיח. הוא קודם להכל. צריך להאמין באנשי החינוך. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי. המערכת חייבת לגבות את אנשי החינוך, להאמין באנשי החינוך, להבין שגם אם הם טועים זה בסדר, לתת לבתי הספר לפעול בצורה בטוחה, לתת לבתי הספר להוביל את התהליכים מהמקום שלהם, שמותאם לקהילות שלהם, בצורה עצמאית, עם איזשהו מערך מסייע. כל התפיסה צריכה להיות הפוכה. איך אני אומר, בבית ספר אני תחתית שרשרת המזון. התפקיד שלי כמנהל הוא לעזור למורות. התפקיד של המורות הוא לעזור לילדים. התפקיד של המורות להאמין בילד ולעזור לו להתפתח. התפקיד של המנהל להאמין במורות ולעזור להם להתפתח.
ומי מאמין בך?
התפקיד של המשרד,
של משרד החינוך,
הוא לעזור למנהלים. המציאות היא הפוכה. המשרד במשך עשורים של שנים בנה מערך בירוקרטי של בקרות ופיקוח ורגולציה ואלף דרישות ומשימות שמכבידות מאוד על השטח לפעול. אני אתן לך דוגמה מאתמול. יש לי מורה, זה מדהים, מורה בבית ספר, היא לילך לא יודעת את השם, אני לא אגיד את השמות, שביקשה אישור מהמשרד לנסוע, ביקשה חלט. עכשיו, למה? הבעלה נוסע לארצות הברית. אוקיי. דבר ראשון שהיא באה אליי לבקש אישור, צריך אישור מדען. אמרתי, בטח, מה זה? מורה הרבה שנים עובדת. בעלה נוסע לארצות הברית לעבודה, היא רוצה שנה חלט, לא בתשלום. ברור, מה זה? זכויות בסיסיות של בני אדם. צריך לתת, כי אתה חושב גם שנה הבאה, אולי שנה הבאה היא תחזור אליי, אני צריך להאמין, וגם יש עוד מאות מורים. אם למורה אחת אני אתייחס אליה בהתאמרות, אחר כך המורות יגידו, הוא לא מאמין בנו. זה לא עובד, המשחק הוא לטווח ארוך. בכלל לא חשבתי אחרת, לא עלה בדעתי שלא יאשרו לה את הבקשה הזאת. אני לא מצליח להבין. כרגע הבנתי שלא אישרו לה את הבקשה. למה? כי כנראה יש החלטת רוחב מלמעלה, שעכשיו בגלל המחסור במורים לא מאשרים חלטים. זה דוגמה קטנה, אבל זה יום יומי. כל הזמן המערכי בקרה והרגולציה היא לא...
הם לא מבינים שזה יגרום לעשרה מורים ללכת?
בדיוק, הם לא רואים את העובדה שהמורים לא מרגישים שייכים. המורים צריכים להרגיש שמשרד החינוך הוא רואה אותם, הם שייכים, שאין ניכור. זה לא המצב בשטח. כל מי שמכיר את המציאות בבתי הספר יודע שהמורות, אם יש להם הנהלת בית ספר טובה, הם מרגישות שייכות לבית ספר, אבל הם לא ירגישו, הם אף פעם לא יגידו, אנחנו מרגישות שייכות למשרד החינוך. אני אומר את האמת, זה לא ממקורת, זו האמת, זו המציאות. גם בתוך המשרד אנשים אומרים ככה, גם המפקחת לא מרגישה לפעמים שייכות למשרד החינוך. וזה לא טוב. אז כל התפיסה צריכה להשתנות. קודם כל אמון. אחר כך, הדבר השני, מאוד חשוב, שכשמדברים על השכר, קשה לי, טוב, מרוב עצים לא רואים תייר. בגדול, הבעיה הכי גדולה במערכת מבחינת השכר, מעבר לזה שהוא נמוך, שלא משתלם לקחת תפקידים במערכת, לא משתלם לקחת אחריות. כל מקום נורמלי, אתה מתקדם, אתה מקבל יותר כסף. אם אתה באת לחברה, עשית עבודה טובה, המנהל מעריך אותך, רוצה לקדם אותך, אתה מרוויח
כמו
יותר.
כמו הדוגמה עם לילך, היא מתקדמת ממורה למחנכת, 400
בכל
שקל.
בכל מקום בעולם זה ככה, חוץ מבמערכת החינוך, במערכת החינוך, ככל שאתה מתקדם,
לוקח יותר אחריות,
השכר השעתי שלך יורד. אתה מקבל פחות כסף,
על השעות שאתה עובד.
חד משמעית. התגמול הנוסף בגין האחריות הנוספת הוא בטל ב-60 לעומת העומס שכרוך בו. מחנך כיתה זה דוגמה ראשונה. מי שרכז שכבה למשל, זה תפקיד מאוד משמעותי במערכת החינוך, בתיכונים, מאוד חשוב. זה לא משתלם מבחינה כלכלית. מנהל בית ספר, גם התפקיד הכי קשה במערכת מבחינת בתי הספר, הוא לא משתלם כלכלית. יש הרבה מורות שמעדיפות, מורות טובות שיכולות ללכת לניהול, מעדיפות להישאר מורות, אחרי הצהריים נגיד לעשות שיעורים פרטיים, הם יעבדו הרבה פחות מהמנהל וירוויחו יותר ממנו.
מדהים.
זה לא יאומן. עכשיו, זה ככה שנים, אנחנו מתריעים על זה כבר שנים, ולא קורה שום דבר שהוא מערכתי. עכשיו אני אוסיף עוד נקודה אחת, מה צריך לשנות? זאת אומרת, אתה אמרת לי, אבל איך יוצאים מהפלונטר הזה, נכון, אלדד? זה הייתה השאלה.
נכון.
אז אמרתי, אמון, אחר כך נתתי פירמיד הצרכים, יש עוד בעיות של כוח אדם ותשתיות, אבל אוקיי, אז איך זזים משם? צריך לשנות את הפרדיגמה, ויש מדינות שעשו את זה כבר, ולהבין שהפוקוס, הפיבוט למערכת זה בית הספר. בית הספר יכול במקום לוקלי מסוים, אם יש לו תמיכה של הקהילה והוא עובד בצורה סבירה ויש מנהל טוב, יכול לעשות ניסים ונפלאות בנגזרות שתיארתי עד כאן. אמון, הוא יכול לפתור את הבעיה. סוגיה של תמריץ, אם ייתנו למנהלי בתי הספר את הגמישויות, מנהל בית ספר בהחלט יכול להתמודד עם זה, כי הוא מכיר והוא יודע, הוא לא עובד רגולטיבית על כל הארץ. וזה המפתח, להעביר את מרכז הכובד ממתה מנופח שלא מחובר למציאות בשטח, ויש לו המון אילוצים והמון בעיות ניהוליות במשך עשורים, להעביר את מרכז הכובד אל בתי הספר, לתת למנהלות ומנהלי בתי הספר את הגמישויות המתאימות, יש פער עצום בין אחריות לסמכות בשטח, זאת אומרת, יש להם המון אחריות, אבל אין להם סמכויות ואין להם כלים, לדוגמה, הרבה מכוח האדם, הם לא בכלל יכולים לשלוט על התנאים שלו, מכל מיני סיבות.
אתה בתור מנהל לא שולט על כוח האדם, נכון?
אני שולט על כוח האדם בצורה מאוד מוגבלת, ואני עוד יותר בצורה מוגבלת שולט על התגמול של כוח האדם. כמעט לא שולט בכלל על התגמול. כן, אני יכול לשלוט במידה מסוימת על תפקידים מסוימים או על הקליטה של כוח אדם, אבל לא על התגמול ובצורה מאוד מוגבלת על אפשרויות קידום, ובטח לא אפשרויות קידום שיש בצידן תגמול ראוי, וככה לא מתנהלים.
בקיצור, אתה לא יכול להשאיר אנשים במערכת.
אני יכול במידה מוגבלת מאוד.
בהיבט מנהל בלי תקציב, הוא מנהל, שאני חושבת אגב, זה קצת יותר מזה, יש... אנחנו היום בדור שהוא אחר, אנשים לא באים למקצועות ל-30 שנה. וכל ההסתכלות על ההתפתחות ועל כמה הוותק יש לו משמעות בתוך זה, היום אנשים כל 5-10 שנים מחליפים מקצוע, קריירה, מחליפים מקומות עבודה בתוך אותו מקצוע כל 2-3, זה הדור של היום. פחות מדבר אליהם מה יקרה כשתגיעו לפנסיה. אתה יודע, רוב האנשים היום כבר מורים לא זכאים לפנסיה תקציבית, אבל רוב האנשים אפילו לא מבינים מה זה אומר. וגם אם היו מבינים מה זה אומר, לא בטוח שזה היה מדבר אליהם כשזה היה
מה
אז.
מה שאת אומרת, אם בן אדם כמוך... החליף קריירה באופן חלקי. את ממשיכה במסעדנות, את מנהלת מסעדות בעולם, לא רק בישראל, אבל החלטת, בגלל שאת רוצה עוד עניין בחיים, החלטת להתעסק בהוראה בחלק מהזמן שלך.
חרתי טוב אגב.
את באה עם כל הניסיון שלך, עם כל הרעב שלך, עם כל החוכמה שלך, עם כל העוצמה שלך, אי אפשר להתייחס אלייך כמו מורה שהרגע יצא מסמינר הקיבוצים או מורה.
לגמרי.
אין מה לעשות.
אבל אני אומרת, כל המערכת בנויה ככה, לא רק על אנשים כמוני.
הנה, דני,
אי אפשר לתת
דני
אינסנטיב.
אלינו, דני, אל תתעמי ממנו. דני בולר, נכון?
נכון.
נכון. אז אתה שם את האוזניות ואתה מדבר לתוך הספוג של המיקרופון. רגע, יואב, אז אני רוצה להבין. אמרת, בעצם אמרת שני דברים, אני אנסה לפשט את זה. אמרת בצדק. אתה המנהל, אתה מכיר את כל המורים אצלך, את כל התלמידים אצלך, את כל הבעיות אצלך, אתה אחראי על הכל, כשקורית תקלה תמיד אומרים המנהל השם, לא אומרים שרת החינוך השמה, אומרים מה שרת החינוך? היא יושבת בירושלים, מה היא אחראית למה שקרה אצל יואב פרידן בבית ספר? יואב פרידן אחראי, אבל ליואב פרידן אין סמכות בתוך הבית ספר שלו, כי הוא מתנהל על חוזרי מנכ״ל וחוזרים כאלה וחוזרים אחרים ובירוקרטיות, הוא לא יכול לתת תגמול למורים אצלו, הוא לא יכול להזיז מורים שמתברר שהם בעייתיים, הוא לא יכול להתנהל מכוח אדם כמו שמתנהלים בכל מקום, ואני רק אומר לאנשים, זה לא קשור לזכויות עובד, יש במדינת ישראל חוקים שמגנים על זכויות עובדים, וכשיש בוס מתאמר, או בוס שמפטר לא, שלא בצדק, גם במקומות עבודה פרטיים, אפשר להיאבק בזה.
ברור, ברור, אני אגיד לך יותר מזה, לדעת, רוב המנהלים בארץ, תכף אני אגיד, אני אוסיף עוד קומה אחת.
זהו, זה מה
שאני רוצה. רוב המנהלים בבית הספר, הם אלה שהם הכתובת עבור המורים. הם לא, אין כאלה פערים, הרי אני לא מרוויח יותר מהמורות, או בטח לא מהמורות הוותיקות, או לא בצורה משמעותית, ואנחנו ביחד. זה לא שיש כאן איזשהו בעיה בציר הזה שתיארת, ואני רוצה להוסיף עוד קומה, זאת אומרת, אוקיי, אז מה צריך לעשות? כי שאלת, אבל אוקיי, איך
אנחנו... כי אמרת שבמדינות אחרות פתרו את זה.
בדיוק. אז אמרתי, אמרתי, העברת מרכז הכובד למנהלים, ויציאה, ומתוך אמון, ויציאה מתרבות של השליטה והכוח מלמעלה, כי זה דבר מאוד עקרוני. דיברתי על פירמיד הצרכים לא מעוותת, אלא שיושבת על אינסנטיב להתקדם ולקחת אחריות, ואני מוסיף קומה שלישית. תראה, אנחנו אמרנו, כמנהלי בתי הספר, אי אפשר לחיות ככה. המערכת קורסת, אנחנו חייבים לעשות מעשה. אנחנו, קבוצה של מנהלים, באמת, מהמובילים בישראל, הקמנו ארגון שלא היה קיים קודם בישראל, שנקרא ארגון מנהיגים, שהוא מאגד בתוכו את מאות רבות של מנהלים, היום אנחנו כמעט 1,000 מנהלים.
המון.
שהם המנהלים באמת הטובים
מכל
בישראל.
הארץ.
מכל הארץ. וחשוב לי להגיד עוד משהו, זה מדהים, כי אתה איש פוליטי, אז אתה תבין את העוצמה של האמירה הזאת. יש שם, הצענו במנהלת במנהיגים, יש מנהלים מכל קצווי החברה. יש חרדים, יש ערבים.
מדהים.
יש דתיים לאומיים, יש תל אביבים. כולנו חברים, כולנו עובדים בשיתוף פעולה.
כולכם הסכמתם להיות באותו ארגון, ולעבוד על פי אותם עקרונות.
וגם אנחנו חברים באמת, אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו מדברים אמיתי, אנחנו מדברים חינוך, יש לנו, ראינו שהבעיות של המנהל החרדי בבני ברק, והמנהל הערבי בג'דדה, היום דיברה איתי מנהלת ערבייה מג'דדה, הם אותם בעיות. אין הבדל בכלל, כי בסוף אנחנו אוהבים את הילדים, רוצים לעשות את אני קורא לזה תמיד בבית ספר, אני אומר, לילך בטח כבר מכירה את הסלוגן הזה שלי, כי אני חוזר עליו הרבה, צריך לעשות את החינוך שילדינו ראויים לו. אנחנו באים באהבה, אנחנו רוצים לעשות חינוך טוב, זה חלום, זה הייעוד שלנו. ואין הבדל, מנהל חרדי בדרך כלל חושב אותו דבר, כמו מנהל ערבי, כמו מנהל דתי, כמו מנהל, אין הבדל, כי אנחנו רואים את הדברים עין בעין מבחינה מקצועית. הקמנו את הארגון הזה מתוך חתירה לשינוי, ומשרד החינוך, בגלל שהוא שבוי במידה מסוימת בקונספטות הישנות, ויושב על המשחקי כוח עם ארגוני המורים, מתמאמה, ולא נותן לנו את המקום הנכון שכדאי לו לתת לנו במסגרת השיח. למה? כי הרבה מאוד מהתהליכים או הרפורמות שרוצים לקדם, הן מאוד מסובכות, כי המערכת מורכבת וכמות האילוצים היא מאוד רבה. אין כמו מנהלי בתי ספר, מי שיודע לפתור הרבה מאוד מהטכניקה, איך לעשות את זה. דוגמה, ממציאים איזה, בקורונה ראו את זה מדהים. יש איזשהו פתאום מתווה, צריך לפעול. אף אחד שם במטה לא יודע איך באמת האילוצים פועלים בשטח. לילך מכירה את זה מהמסעדות. נתנו הנחיות שבכלל לא יכולות להיות מתורגמות למציאות, כי זה לא עובד ככה. ומנהלי בתי הספר יודעים. אנחנו רצינו לעזור, רצינו להיות בקדמת הבמה, בשולחן קבלת ההחלטות, כדי לעשות את הדברים הנכונים, לעשות את החינוך שילדינו רואים לו. ומשרד החינוך מסיבות של חשש משינוי, של שמרנות קיצונית, של חוסר הבנה שאנחנו באמת גורם שהוא לטובתו. אני תמיד אומר, אנחנו משרד החינוך. מי זה מנהל בית הספר? אני משרד החינוך. לא נתן.
אבל אתם גם לא מחליפים שום, תקן אותי אם אני טועה, אתם לא מחליפים שום ארגון קיים. זאת אומרת, מי ייצג את המנהלים קודם?
שאלה מצוינת, ויש לי איזו תשובה, זה מאוד חשוב, הציבור צריך לדעת את זה. בעצם, מנהל בית הספר מעולם לא יוצגו בישראל, אבל היו ארגוני מורים שלכאורה, מבחינה פורמלית, הם הארגון היציג, מכיוון שמורים, הם מנהלים בעצם, זה מבחינה פורמלית, זה פיקציה. בישראל המנהלים הם עובדי הוראה, וככאלה הם לכאורה יוצגו על ידי ארגוני המורים. בעולם זה לא ככה. הסיבה היא כי באמת למנהלים הרבה פעמים יש סדר יום שהוא לא אחד לאחד עם סדר יום של המורים. הם בכל זאת צריכים לנהל, הם צריכים להוביל תהליכי שינוי. לפעמים יש ניגודי אינטרסים. מורה למשל כושלת, אז זה ניגוד אינטרסים, נכון? המנהל רוצה שהחינוך של הילדים, יהיה טוב, הוא צריך לקבל החלטות. אז הם לא באותו פוזיציה, ולכן בעולם יש הפרדה, בישראל לא, מכיוון שארגוני המורים ומשרד החינוך נעלו בעצם את השוק במרכאות, ואנחנו כאן היום מושיטים יד, אנחנו ארגון מנהיגים היום...
יש פה מונופול בדיוק כמו בכלכלה.
לא, זה הרבה יותר גרוע, תשימי לב איך הוא דיבר על הארגון הזה, הוא אומר כל הזמן, אנחנו ואנחנו 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 ואנחנו, הוא לא אמר אני, הוא לא אומר, יש יפה בן דוד, יש רן ארז ויש יואב פרידן עם השותפה או שותפה שלו. הוא אומר לא, הוא אומר זה אנחנו. עכשיו, לא לדבר... לא לדבר, זה כאילו רמטכ"ל לא מדבר עם שכבת המח"טים שלו, זה בדיוק אותו דבר, כי בצה"ל, אמרתי את זה בהקשר אחר, באחד הפרקים הקודמים, רמטכ"ל בגוף הרבה יותר היררכי ממשרד החינוך כלפי מנהלי בתי ספר, בגוף היררכי, בגוף של פקודות, בגוף של מדים, בגוף של הצדעות, רמטכ"ל לא מעלה בדעתו להכניס את ידיו לתוך התנהלות בחטיבה, גם אלוף הפיקוד שהחטיבה שייכת אליו, הוא לא דוחף את ידיו. המח"ט הוא הבן אדם שמכיר את כל המגדים שלו, את כל הממפאים שלו, את כל הממ"מים שלו, הוא יודע את מי צריך לשלוח לקורסים, את מי צריך לשלוח לחול, את מי צריך להוציא לחופש, את מי צריך עכשיו להזיז אותו מהיחידה, כי יש לו איזה משבר נפשי. אף אחד לא יתערב לו בהחלטה הזאת, ובאמת רק במקרים מאוד קיצוניים, שקורה חס וחלילה דברים פליליים, או הסתרות של משהו, רק אז הדרג הבכיר מתערב, והרמטכ"ל פעם בכמה חודשים פוגש בכנס של כמה ימים את כל הספק, את כל אלופי המשנה בצבא, לכנס שבו אנשים עולים לבמה הזה ימים שלמים, הם מדברים, הם מציפים בעיות, זה פשוט דבר מטורף, דבר מטורף שמדברים רק עם שני נציגים שהם כמו נציגי הסתדרות, ולא מדברים עם שכבה שלמה של נציגי תוכן. אבל שנייה, בוא נעשה רגע הפסקה, יואב, תנשום. דני, אני רוצה ש...
יש לי משהו להוסיף על זה.
כן, אתה תוסיף הרבה, אבל אני רוצה שתיתן את זה בהקשר. אתה מורה, אתה מורה גם בגימנסיה הרצליה בתל אביב, אתה גם כוכב טיק טוק, לא בגלל שאתה מצטלם בעירום, אלא בגלל שאתה מעביר את המסרים החינוכיים שלך בטיק טוק, והרבה מאוד תלמידים מכירים אותך כמורה שיודע להעביר מסרים בטיק טוק, מהיר, מודרני, חכם, אתה מלמד אותה מתמטיקה, את אותה מתמטיקה שלימדו לפני 100 שנה. אני רוצה שתנסה להוסיף לשיחה הזאת שיואב התחיל לסרטט איך צריכה להיראות מערכת חינוך מודרנית, שנותנת אוטונומיה מאוד גדולה, סמכות ואחריות, סמכות ואחריות למנהלי בתי ספר, שהם כמו המח"טים, הם אחראים על יחידות שלמות של הורים, של מורים, של תלמידים, של כל המעטפת מסביב. והדבר השני שהוא אמר, לתת קודם כל לשנות את השכר, אבל לתת למנהלים גמישות, את מי להסיק, מה להסיק, את מי לתגמל. עוד פעם, לפי כללים, לא בהפקרות. כמו שנותנים בצבא למחת להמליץ מי צריך לעלות בדרגה. איך לדעתך צריך להשתנות עולם התוכן של הלימוד, שהוא מאוד מאוד דומה לעולם תוכן של המאה ה-19. בינם שעומד בכיתה, לוח וגיר, זה כבר לא לוח וגיר, 40 איש.
אם אנחנו מדברים על תוכן ותוכן נטו, אז עיקר ההבדל מבחינתי הוא בצורת המחשבה. כל מורה צריך לזכור שבעידן האינטרנט במאה ה-21, כל מה שהוא מלמד ניתן ללמידה עצמית בתנאים האופטימליים של התלמיד.
תסביר.
אני מלמד עכשיו, אני נכנס לשיעור, אני מלמד נגזרת שנייה של פונקציה ריבועית. מה, תלמיד לא יודע לכתוב בגוגל נגזרת שנייה של פונקציה ריבועית? יש לו אלפי, עשרות אלפי סרטונים ומאמרים בדיוק על הנושא.
איך
ללמוד את זה? הוא לא צריך אותי בשביל שאני אעמוד על הלוח וסרטט לו גרפים. הוא יכול לעשות את זה לבד.
אני רוצה להגיד לך, זה בוויקיפדיה כתוב, אתה אפילו לא צריך לקרוא מאמר. ויקיפדיה מסבירה, אין לך לעשות כל דבר.
כאן אני לא בטוח, אבל אני מסכים 80%, 70%.
תלך עם הקו הזה. אז מה אתה צריך לעשות? איך אתה מלמד מתמטיקה?
אני, בתור מורה, מה שאני רוצה ללמד את התלמידים שלי, זה לא הנה החומר, זה איך אתם, איך אני, איזה מיומנויות אני ממליץ לכם בשביל ללמוד את החומר.
כמורה למתמטיקה.
כמורה למתמטיקה, זה לא משנה אפילו המקצוע.
הבנתי.
זה אפילו יותר קיצוני במקצועות אחרים, לומדים היסטוריה.
נכון, אזרחות, אתה ישר מוריד את כל הסיכומים, לדוגמה. נכון.
אני צריך ללמד אותם חשיבה ביקורתית, אני צריך ללמד אותם, יש לכם אינספור מקורות ברחבי האינטרנט. אתם צריכים לדעת איך לברור אותם, אתם צריכים לדעת לאיזה מקור לתת יותר משקל ולאיזה פחות. זה מה שאני רוצה ללמד אותם. בטיקטוק אגב, אני לא עושה לא את זה ולא את זה, בטיקטוק אני מתמקד במוטיבציה ללמידה, כי זה אולי החשוב ביותר. אני לא יכול ללמד אף אחד פיזיקה קוונטית בדקה, של סרטון של דקה, אין סרט כזה.
אתה גם בעצם אומר אני לא צריך.
אני לא צריך, אני רוצה להקנות את המוטיבציה ללמידה של פיזיקה קוונטית, אני רוצה להציץ איזה ניצוץ שיגרום לילד לרצות ללמוד את זה בעצמו.
וואלה.
זה מקסים.
זה התפקיד שלי ב-120. ואחד.
רגע, אז אתה אומר, אני ממקור ידע, פעם המורה היה מקור הידע, היית מגיע לכיתה, היה מורה, ללכת לספרייה, זה המסובך, היית צריך ללכת לספרייה העירונית, לא בכל מקום הייתה ספרייה עם כל הספרים. המורה היה בהרבה מאוד, היה מוקד הידע בכיתה, אותו צריך לשאול, יש לך איזו שאלה שאתה לא יודע, אתה אומר, אני מחר אשאל את המורה, אני מחר אשאל את דני. אתה אומר, הוא לא צריך אותי כבר, הוא תוך כדי השיעור, הוא מחפש את זה בגוגל.
ואני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה.
הוא לא צריך אותו לזה.
אני לא אומר את זה כמשהו, כזלזול במורה.
ההפך,
אני מלמד את זה, אני אומר את זה כפרגון לתלמידים, הם הרבה יותר חכמים ממה שנראה לנו.
אז עכשיו מה שאתה אומר, שבלי לזלזל במורים שהיו פעם, המורים שיש היום צריכים להיות הרבה עוד יותר מתוחכמים, והתרומה שלהם יכולה להיות עוד יותר גדולה.
אני אומר שהמורה לא צריך להתבייש בזה שיש לו תלמיד שיודע יותר ממנו. זה מבורך, זה נהדר. התלמיד הזה, מה שאני מצפה מהמורה, מניסיון חייו, מכל מה שהוא למד,
לפתח מוטיבציה.
זה לפתח מוטיבציה, מיומנות למידה.
סקרנות.
סקרנות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית. זה משהו שקשה ללמוד ביוטיוב.
נכון.
אבל
מה יוצא לי מזה? בשביל מה ללמוד את זה?
אבל את הפונקציה הריבועית, הם לא צריכים אותי בשביל זה. אני יכול לעזור, יש כאלה שמתקשים, זה תמיד המצב. אני אלך לתלמידים המתקשים, אני אשב איתם, יראה שהכל ברור, אבל הם לא צריכים שאני אגיד להם אחד ועוד אחד שווה שתיים. הם לא צריכים אותי בשביל זה, חבל על הזמן.
ואז בעצם אתה אומר, כל מערכת התוכן צריכה להשתנות. מורה לאזרחות, נניח תחום שאתה לא מלמד, צריך לעודד את המוטיבציה של התלמידים, למה כל כך חשוב ללמוד אזרחות? למה כל כך חשוב לקרוא על חוקות של מדינות אחרות? למה דמוקרטיה זה לא רק הרוב קובע, אלא זה גם זכויות המיעוט? על מה צריך להסתכל? את מה צריך לקרוא? אחרי מה צריך לעקוב? למה זה מקצוע כל כך חשוב במניפה של האלימות?
הדוגמה שאני הכי אוהב להשתמש בה זה דווקא מקצוע הספרות.
הספרות.
אני זוכר את עצמי בכיתה, לומדת את ביאליק, איזה, אני זוכר אחד מאוד מפורסם, שכחתי את זה.
לא ראיתי באומן, לא זכיתי באומן ההפקר.
כן, גם את זה.
איזה גאון אתה יום.
המורה עומדת ואומרת לנו מה חשב ביאליק כשהוא כתב את זה. אין לכם פה משחק, אתם לא. הוא חשב את זה, ואז את זה, ואז את זה. תרשמו את זה במבחן, קיבלתם 100. מה, אנחנו מפספסים פה את כל המטרה.
ברור, כי אולי הוא חשב אחרת, ואולי
זה לא משנה, זה לא משנה איך הוא חשב.
משנה מה אנחנו חושבים.
מה שמשנה זה איך אני מפרשן את זה. עבורי, אין פה נכון, לא נכון. מה שחשוב פה בלמידה הזו, זה איך אני מפתח את זה מנקודת המבט שלי.
תשמע, דני מהמם, הוא מדבר מהמם, ואני לגמרי מחובר למוטיבציה ללמידה, אבל צריך לזכור, בסוף זה לא שבאמת לילד יש בסמארטפון את כל הידע. כי הוא מוצף והוא חייב מורה, יש אחד מאנשי החינוך המובילים היום בה, של ה-121, מאוד ידוע בישראל, יורם מרפז, הוא חבר, ותמיד יש לו משפט כזה שהוא אומר, בעתיד לעשירים יהיה מורה, ולעניים יהיה סמארטפון או לפטופ. כלומר, צריך בלנס. ברור לגמרי שעדיין הערך של המורה הוא קריטי, כי כשאנחנו מדברים על ערכים, ואנחנו מדברים על תשתיות, בטח בגילאים הצעירים, עדיין ותמיד יצטרכו את ההנחיה ואת ההוראה במפגש חינוכי. אני מסכים עם דני שהרבה מהדרכים צריכות להשתנות, צריך להטמיע הרבה מהרעיונות של דני, בטח מבחינת הסקרנות והעידוד ללמידה עצמאית ובטח מוטיבציה, אבל לא לקחת את זה לאקסטרים באופן מלא, כי זה לא נכון שכלל הילדים מסוגלים לעשות את זה בעצמם, וזה ייצר פערים. ועוד נקודה קריטית שלא דיברנו עליה מבחינת הצורך בשינוי, כי זה גם פוגש את דני בהקשר של הרעיונות האלה, שהתשתיות היום במערכת הן לא תמיד מאפשרות את זה בגלל המספרים. זאת אומרת, כשיש 40 ילדים בכיתה, it doesn't work. צריך לצמצם את מספר הילדים בכיתה, וצריך לאפשר לאנשי החינוך, ובטח למורים מעולים כמו דני, לפגוש את הילדים בסטינג שהוא תואם את הרעיונות האלה. כי כשפוגשים 40 ילדים בכיתה, אז אתה לא מצליח אפילו לפעמים לדעת מי לא עוקב אחריך, ואיך אתה צריך לעשות זום אין לאותו ילד שלא יכול לעקוב, ואז אתה מאבד אותו. והילד שאף עם הרעיונות האלה, פתאום יכול לייצר פער מאוד מאוד גבוה, מבחינה חברתית, זה דבר שצריך להיזהר ממנו.
נכון. וברור גם שכל שינוי חייב להיות הדרגתי בסקיילז האלה.
ברור, הדרגתי, וצריך לחשוב, וצריך לראות איפה שזה כבר קורה בעולם, ולא תמיד להמציא את הגלגל, כי יש מקומות שכבר הפיקו לקחים, איך שפר ולדייק, אבל איך, למשל, נראה שיעור שלך? איך נראה שיעור מתמטיקה?
זה עכשיו נהדר. כי זה מתקשר בדיוק למה שדיברתם לפני, כי אני מדבר על מה אני רוצה, ואז אני בראשון בספטמבר נכנס ללמד כיתות י' י' א', אחת בשנת בגרות, אחת בשנת הכנה לבגרות, יש לי לוז כל כך הדוק, אני לא יכול לסטות ממנו מילימטר, אם אני סוטה ממנו, אז המורים האחרים אחרי זה אומרים, אבל אתה לא עולה בקצב, יש בגרות וזה, אני, יש לי פה את משרד החינוך,
על הצוואר,
על הצוואר, מה זה על הצוואר? אין לי את הגמישות.
אז לימדתי, אתה מאבד את כל היתרון שלך.
לגמרי. לימדתי לפני זה כיתות זין ח' ת' ת' זה גבולי, זין ח'. יש הרבה יותר מקום לגמישות כשאתה מוריד את הלחץ של המבחנים.
כי אז איך לימדת אותם? תן דוגמה לאיך אתה מחנך אותם למוטיבציה, לא רק בסרטי
הטיקטוק. לימדתי חומרים שאין בכלל לא קשורים לתוכנית הלימוד. לימדתי סדרות פיבונאצ'י, לימדתי על איפה זה פוגש אותם בטבע, איך אנחנו לומדים על המתמטיקה בטבע. אף אחד לא בוחן אותם על זה. אמרתי, אני גם בכיתה זין אמרתי להם, הציון שלי לא מעניין אתכם, אני הולך לתת לכם בסוף השנה, לא 100% מהציון, אבל אני הולך לתת לכם 20%, אתם קובעים את הציון. לא אכפת לי. אתם קובעים ציון, ואתם כותבים לי מכתב
מנמקים.
קצר. מנמקים. מנמקים למה מגיע לי הציון הזה. וזה היה הציון. למי אכפת? אמרתי להם דבר ראשון, אמרתי
כי
להם...
כי מה עניין אותך?
כי אני רציתי קודם כל להסיר את הלחץ. אני התעסקתי עם, אני לא רוצה להגיד רק תלמידים, התעסקתי עם הורים, לתלמידים בכיתה זין. שאם הילד קיבל בבוחן 70, אני קיבלתי טלפון על מה צריך לעשות עכשיו ואיך אפשר זה וכמה סטרס. ברגע שאתה מוריד את הציונים מהפרק, זה מאפשר לך הרבה יותר מרחב למידה. עכשיו אני לא רוצה לקפוץ שנייה להגזים. יש את היתרון לציונים, יש יתרון לשיטה שאנחנו בוחנים תלמידים במיוחד בכיתות י' א' י' ב'. אבל חשוב להבין שברגע שמורידים את הציונים מהפרק, מרחב הלימודה הוא הרבה יותר מאפשר. הרבה יותר מהנה, הרבה יותר, איך אני אגיד את זה, אפשר להוציא ממנו הרבה יותר. באמת.
זאת אומרת.
עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, זה מתקשר למשרד החינוך שדיברנו עליו קודם. יש לנו כרגע בוס של 200,000 מורים. בוס אחד של 200,000 מורים, שאומר להם בדיוק מה הם צריכים לעשות, ואף אחד לא יכול לנהל 200,000 עובדים. אף אחד, אין חיה כזו בעולם.
שמי זה הבוס? משרד החינוך. חוזר המנכ״ל, משרד החינוך.
עכשיו, דיברתם מקודם על הקורונה, וזה מתקשר לזה נהדר. התחילה הקורונה, ומן הסתם היה סטרס, היה בלגן, אף אחד לא ידע, היה הרבה אי-וודאות, אבל אז יצאנו לחופש, וכולנו חשבנו לעצמנו, יו, מעניין, כאילו זו הזדמנות. אנחנו עכשיו לא צריכים לדאוג לכיתה של 40 תלמידים, משרד החינוך יכול לעשות פה דברים מעניינים. חזרנו בראשון לספטמבר, חשכו פנינו, כי היא לא הייתה הבשורה. ואני לא מאשים את משרד החינוך. הוא ניסה לפתור בעיה של כל בתי הספר בארץ, מאוכלוסיות שונות, מגזרים שונים, תוך חודשיים. אי אפשר לעשות את זה. זו הייתה ההזדמנות הקלאסית לתת למחתים להחליט עבורם. זה כמו שרמטכ"ל יצא למלחמה ו... יחליט לכל חייל בצהל לאן הוא צריך
לא,
ללכת.
לא, זה מה שאמרת עכשיו, אני לא, עוד, לא, דוגמה, לא הכרתי את המספרים.
יש דוגמה של יורם מרפז, או כמו שפרופסור יגיע למחלקה פנימית ויגיד, עכשיו כל הפציינטים מקבלים חוקן.
לא, אז אני אומר, אני לא הכרתי, לא הכרתי את המספר. אתה בעצם אומר, בן אדם, לא בן אדם אחד, לא משנה, גוף אחד, נניח גוף הרמטכ"ל, עם סגן הרמטכ"ל, עם ראש אגף מבצעים, כל המטה שלהם, הם מנהלים 200,000 איש. זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי.
אין חיה כזו.
בלתי אפשרי. זה לא, אין, לא רק שאין מנהל מוכשר, לעולם גם לא יהיה, כי זה דבר שלא יכול לקרות. אתה לא נותן את הקשב לאנשים כמו שצריך לתת, אלא כשיש מערכת היררכית, כמו שיואב אמר, שיש סמכות ויש אחריות. אבל אני רוצה עוד רגע להתעכב בעניין של תוכן, כי יואב הזכיר משהו מאוד נכון. הוא אמר, אין בכל בית ספר את האמצעים שמאפשרים.
צודק
ב-100%. אני חושב שהאמצעים זה לא רק בכיתה, אלא אין, לא כל אחד הוא דני. אתה גלשת לתוך הרשתות, יש אנשים, צריך למד אותם. יש אנשים, אתה יודע, אני למדתי עם הילדים שלי, איך עושים אינסטגרם, ואיך עושים טיק טוק, ואיך עושים סטורי, צריך ללמוד את זה, צריך ללמוד, זה לא כל אחד יכול להיכנס
לזה. וגם
המספרים, אלדד, גם הידע וגם המספרים, היחס המספרי בבית ספר הוא לא סביר.
של 40 ילד.
כן.
אבל לא רק שהוא לא סביר, שנייה, צריך לרצות, לרצות שהקהל שלך ירצה ללמוד. אוקיי? זאת אומרת, זה נשמע לנו מובן מאליו, מורה מגיע.
לייצר מוטיבציה.
בדיוק, המילה הזו של לייצר מוטיבציה, אני רוצה רגע שנייה לפרוט אותה, כי היא הכי קריטית. אני זוכה ללמד את החטים טטים, אז יש לי את החופש הקליל, מה שנקרא, ליצור אצלם מוטיבציה. אני, אין נושא שאני מלמד אותם, שהם לא, הם דורשים ממני, ובצדק אגב, מה אני עושה עם זה בחיים? תסביר לי למה אני צריך את זה. למה אני צריך בעיה ללמוד איך לפתור משוואה בשני נעלמים? כי ככה יוצרים מנה חדשה במסעדה.
זה מה שאת מלמדת, זאת התשובה שלך. מלמד,
אבל הם רוצים את זה.
את התשובה.
הם רוצים להבין למה צריך את זה. למה אני צריך להקשיב לך ולא להיכנס לגוגל. צריך ליצור אצלהם את הרצון להקשיב בשיעור. את הרצון ללמוד. גם כדי שניתן להם ידע שהם לא יכולים לקבל ממורים פרטיים. בסדר? וגם כדי שהם בכלל ירצו.
זה מה שדני קודם אמר על המוטיבציה.
נכון.
רק שהוא אמר מוטיבציה, זה לא שהוא כל הזמן אומר להם, יאללה, יאללה.
אבל איך יהיה לילד מוטיבציה אם למורה אין?
אני אנסה לחבר לך את זה. תראה, כל מתחבר למילה חיבור. היום בחינוך במאה ה-21, אני תמיד אומר, הלב שלו זה מפגש. פעם בדור הישן היה המערכת במרכז. אחר כך חשבו הילד במרכז. לא, גם לא זה וגם לא זה. במרכז המפגש, האינטראקציה.
בין הילד למורה.
נכון, למבוגר. המבוגר, הוא צריך להיות מבוגר משמעותי, הוא צריך להוליך את הילד. פדגוגיה זה הולכת הילד. הוא צריך, זה לא דמוקרטיה בחינוך. אנחנו לא חושבים שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל אנחנו צריכים להיפגש עם הילד מהמקום שלו ולהצמיח אותו, לקחת אותו אלינו. עכשיו, מה זה המפגש? זה הכל מתחבר. זאת אומרת, צריך לאפשר לאנשי החינוך להתחבר, כדי לתת להם את היכולת לעשות את זה, לאפשר להם, המערכת צריכה להיות מחוברת. הבעיה שהמערכת לא מחוברת.
בעצם מה שאתה אומר, ומה שדני אומר, ומה שלילך אומרת, המערכת שנקראת מערכת החינוך, היא צריכה להיות המערכת התומכת. המערכת שנותנת לכם את כל התשתית, שנותנת לכם את כל העזרה.
והגיבוי.
ואת הגיבוי. ושולחת אתכם לראות איך נראה חינוך בחול, ולשלוח אתכם לסמינרים, וללמד אתכם אינטרנט, וללמד אתכם רשתות חברתיות, וללמד אתכם איך מדברים עם דור הזה.
ולבנות לנו בתי ספר בסטינג נכון. ולא לתת לנו 40 תלמידים בכיתה.
לתת לנו לעצב אותם.
נכון, נכון. כן, לממן את זה.
ואז אני רוצה להיכנס לעוד נקודה, שזה אתה מכיר מהעולם שלך כשאתה מלמד בטיק טוק, או שאתה מייצר מוטיבציה בטיק טוק, או מה שאתה עושה. כשהם בעצם רואים את דני, אז הם רואים את דני מהמסך, ודני, הם לא יושבים על כיסא ושולחן, הם יכולים להיות, שזה מה שאמרתם, המרחב, איך צריך לראות את המרחב.
נכון.
הם לא יושבים בכיתה של אחד ליד השני, הם יושבים איפה שהם יושבים, כדי לראות את התוכן הזה בצורה הכי מגניבה.
בשירותים.
זאת אומרת, שזה לא רק 40 ילד בכיתה, אלא צריך לשנות בכלל את כל המרחבים, את כל המרחב של הלימוד, את כל הדרך של...
לגוון.
לגוון. האם כל הזמן מלמדים את כולם ביחד?
בדיוק.
האם כל הזמן כולם ביחד? האם לא צריכים להיפגש אנשים? האם אין ערך בזה שאנשים שמאוד אוהבים מתמטיקה, כי דני שכלל להם את הראש להבין שזה נמצא בטבע, ולילך מסבירה להם שזה נמצא בחיים עצמם, אם הם ירצו פעם ללמוד בישול וננהל מסעדה. אז אלה שעפים על הדבר הזה, כמו תלמידי ספרות באוניברסיטה, אתה יכול לראות שיחות של תלמיד שנה שנייה עם תלמיד שנה שלישית. אז אותו דבר, יכול להיות שלפעמים, למרות הכללים של משרד החינוך והמבחנים וזה, צריך לעשות גם מפגשים של תלמידי זין תלמידי...
צריך לגוון, בפדגוגיה קוראים לזה תמהיל פדגוגי, צריך גם וגם וגם, צריך גם קבוצות כאלה וגם קבוצות כאלה, גם בחוץ, גם בפנים. המרחב הפיזי ברוב בתי הספר בישראל לא תומך בזה. הסיבה היא נובעת מכך שבתי הספר נבנו לפי מודל תעשייתי על בסיס של יעילות כלכלית. להביא קבוצות של ילדים גדולות בעלות נמוכה למורה שימסור להם את הידע בצורה יעילה. כי זה נבנה על ערכים של המאה ה-19 שנכנסו לתוך המאה ה-20.
אז עכשיו אתה אומר מורה לא צריך למסור את עיקר הידע,
או את חלקו. כאן זה מורכב, כאן צריך משוואה מורכבת, אבל לא ניכנס אליה בפודקאסט הזה, אבל כי חלק גדול מה שדני אמר אני מסכים, אבל צריך לעשות לזה fine tuning, וכדי לעשות את השינוי שהתוכן יועבר בצורה שמותמת למאה ה-21, צריך לשנות את המודל, גם הפיזי, אבל לפני כן את המודל התפיסתי. כאן המערכת הייתה צריכה, המודל התפיסתי הייתה צריכה לשחרר את השליטה, לחשוב פחות במושגים של איך זה טופ דאון, ואיך מכתיבים את התהליכים, גם ברמת התוכן, גם ברמת השיטה וגם ברמת הכללים, לאפשר לבתי הספר בהובלת המנהלים וצוותי החינוך, בעצם לייצר את האפשור הזה, זה יהיה הרווח של הילדים, כי הילדים, זה מודלינג, ברגע שהצוות מרגיש חופשי, שיש מורים כמו דני, כמו לילך, שהם חושבים אחרת, בתי הספר מתנהלים אחרת, הילדים מפתחים יחס אחר לבית הספר, ונוצרת המוטיבציה ללמידה, ונוצר התהליך בצורה טובה. ברגע שיש כפייה, והכתבה מלמעלה, המורים שחוקים, המורים לא רואים את עצמם בעלי אפשרויות, הם קודם כל הם נוטשים את המערכת, זה מה שהתחלנו את הדיון.
או לא באים מלכתחילה.
כן, כי אף אחד לא רוצה לבוא למקום שאומרים לו מה לעשות ואין לו חופש, כשהוא לא מרוויח מספיק ואין לו תנאים טובים, אז למה בעצם? החופש והיכולת של המורה לחלום ולייצר את השפה מהמקום שלו, זה הערך המוסף הראשון, וזה האמון שדיברתי עליו בהתחלה. ברגע שזה קורה, אז כל התהליך הזה נבנה נכון.
אבל אתה יודע מה?
הוא צריך להיבנות מלמטה.
נכון, אבל אתה יודע מה? אף אחד משלושתנו לא נמצא שם במסע ומתן, לא בצד הזה ולא בצד הזה.
בסדר, אבל הוא אומר דבר יותר עמוק. זה לא רק מסע ומתן, זה לא שכר. זה צריך פה לשנות
סדרי בראשית. לא על השכר. כן. על הדרך שבה צריך להתנהל.
הם לא שם. בסוף הצחה, שר כמו יוסי ביילין, שביום שהוא התמנה לשר הכלכלה והתכנון, הוא אמר, אני באתי כדי לפרק את המשרד הזה. במשרד הזה אין צורך. ועד שלא יבוא שר כזה, אז זה לא משנה גם אם את תהיה במסע ומתן. זה לא משנה. אולי תשיגי יותר כסף למורים. את לא תשני את התפיסה שאומרת, זה לא מתנהל מירושלים, זה מתנהל מהמשרד של יואב פרידן, והמשרד של זאב דגני, שהוא המנהל במקום שדני עובד, מהמשרד של המנהל והמנהלים מתחתיו, משם זה מתנהל.
שהמנהלים הם לא דיקטטורים, הם עובדים ביחד עם ההורים והמורים, אנחנו.
הם לא יכולים להיות דיקטטורים.
ברור, אחרת הם לא ישרדו.
כי ההורים, יש קבוצות וואטסאפ, יש להורים מה להגיד, ויש לתלמידים מה להגיד, ולמורים מה להגיד, ואתה מתנהל במקום שאם אתה לא תתנהל בשקיפות ובאמון מאוד מאוד בדיוק. גדול, אז אם ההורים לא יורידו לך את הראש, התלמידים יורידו לך את הראש, הם יצלמו אותך, הם יעלו את זה לאינסטגרם, הם יעשו לך שיימינג, היום זה עולם אחר.
התהליך צריך להיות, עוד פעם, מדברים על אמון, על שיתוף ואמון, אנחנו עובדים בחינוך ביחד, המפגש צריך להיות, למה דני מצליח? כי הוא יודע להתחבר לילדים.
זהו, אז אני רוצה שתסביר לי עכשיו.
אני לא, זה צריך לשאול את זאב.
לא, אני צריך שאתה תסביר לי את הרגש שלך, את מה שאתה מרגיש. הרי אתה עושה משהו שבעיניך הופך אותך למורה יותר טוב, ליותר מחובר, יש לך דמות שהיא ברשת, יש לך, זה לא שאתה מורה בבית ספר, ואתה הולך להיות משפיען רשת, שאתה מדבר פוליטיקה, שאתה הולך לאח הגדול, שזה משהו אחר, אתה עושה שני דברים. פה אתה עושה את אותו דבר, אתה מורה בטיק טוק, ואתה מורה בבית ספר. זה משלים אצלך. למה זה עושה אותך יותר טוב, כמורה?
בוא נתחיל מזה שאני אוהב ללמד.
וואלה.
זו עבודה שאני קם אליה עם חיוך.
וואלה.
אני חושב שזה כבר בונוס, אני מסתכל על זה מנקודת המבט של התלמיד, אם אני רואה מורה שמחייך, אז אני חייך גם. דבר ש...
רגע, אתה לא שומע באוזניות, אז יסדרו לך אותם.
גם אצלי יש.
גם אצלך, אז תכף יסדרו את זה. תמשיך לדבר.
זה דבר ראשון. לי יש את המוטיבציה ללמד. אז אני לא... כשאני מדבר איתם על מוטיבציה ללמוד, אני לא בא כנט עזר. אני מראה להם את זה כדוגמה אישית. דבר שני, אני משתדל, כמה שאני יכול, לעולם לא להשתמש במילה שהם לא מכירים. כלומר, אם אני מלמד עכשיו על איזשהו קונספט במתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, אני מאמין שאפשר לגשת לקונספט הזה בשלבים, על ידי שימוש במילים מהיום-יום ודוגמאות מהיום-יום. שלב-שלב. אני אף פעם לא מתחיל מישר בפנים של הבפנים, מהמקרו למיקרו, בעדינות. זה עובד, זה מה שעבד לי בטיקטוק, לפחות.
כי מה, אתה רואה תגובות של תלמידים שאומרים לך...
אני פשוט מאמין, הרבה פעמים אנשים, אני עושה איזה סרטון, ואז אנשים כותבים לי בתגובות, יכלת פשוט להגיד סימביוזה.
אז אתה אומר פעם הבאה, אני אגיד סימביוזה.
לא, אבל אם אני אגיד סימביוזה, אז מי שלא מכיר את המושג,
כן, הבנתי, הפוך.
זה יגרום לו אנטגוניזם, זה כזה, אם יש מילה אחת שאני לא מכיר, אז אולי כל הסרטון הזה גדול עליי. לא, אני עושה את זה בעדינות, ובסוף אני אגיד, מה שלמדתם עכשיו, תדעו שעכשיו אתם יודעים מה זה סימביוזה.
וואלה. והפוך, אתה גם מקבל הערות הרמות, שאתה אומר, וואלה, זה מה שצריך לעשות.
כן, 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 לגמרי.
אבל אגב, אני רואה את זה בספרים במתמטיקה, זה בטוח קיים בכל היתר. נניח, כל הבעיות בספרים במתמטיקה, זה שמעון ויעקב ויצחק הלכו.
דני, בעיקר דני.
הטרקטור והמסעית. אני פשוט מתרגמת את זה.
והצינור שממלא את הבריכה.
אני מתרגמת את זה, האופניים והאופניים חשמליות.
והצינור שממלא את הבריכה, והרכבת שנוסעת מכל לשם.
לא, וכמות האסימונים, מושגים שהם לא מכירים בכלל. הטלפון הציבורי נמצא, הם שואלים אותי מה זה. עכשיו, אותה שאלה, רק תרגם אותה לשפה שהם מבינים.
כן.
למה הכל צריך להיות זר ומרוחק? אבל זה
לגמרי. אז אתה חושב שזה עושה אותך להרבה יותר מחובר ברגע שאתה...
אני מנסה...
חוץ מזה שאמרת, זו תשוקה שלך ללמד, אז אתה מקיים את התשוקה הזאת גם דרך סרטונים בטיקטוק.
אני רוצה, הבסיס ללמידה הוא המוטיבציה, הוא הרצון ללמוד. אז אני קודם כל מנסה להשריש את זה. אז אני בא עם מוטיבציה מעצמי. אני לא צריך להכריח את עצמי, אני פשוט באמת אוהב לעשות את זה. ודבר שני, אני אף פעם לא משתמש במושגים שזרים להם, כי הזרות הזו, בדיוק מה שלילך אמרה, זה יוצר כזה ניתוק. תמיד אני משתדל לעשות ההפך מניתוק. תמיד אני משתדל לחבר אותם למה שאני מדבר עליו, גם אם זה נושא מוזר מאוד, כמו שתי משוואות בשני נעלמים. אפשר לחבר תלמידים לכל נושא. זה לא פשוט, אני לא אומר שזה פשוט, אבל אפשר.
אני מה זה מתבאס שאתה צעיר מני נראה לי, ואני מה זה מתבאס שאתה רואה את המורה למתמטיקה שלי. היה לי מורה למתמטיקה, שזה היה באמת, אנחנו כאילו רעדנו משיעור מתמטיקה, זה היה אימת היום. ואמרתי ללילך, שהיא חברה שלי, זה כבר אמרתי לה, אז עכשיו אני אומר לך שאני מתבייש שאתה לא מורה שלי, כי אמרתי ללילך, אני מתבייש שאת לא מורה שלי. וכאילו, אני כל כך פחדתי, אני זוכר עד י' ב', אני כל כך פחדתי משיעור מתמטיקה, זה כאילו היה אימה. ועכשיו, לפני השידור, אני ראיתי את הסרטונים שלך, ואמרתי, בוא נע, מתמטיקה, לא הייתי מוציא 100, אבל לא הייתי מפחד מזה כל כך, הייתי מוציא מה שהייתי מוציא, 70, 80, הציונים שלי היותר גבוהים היו במקצועות אומנים, אבל לא הייתי מפחד מזה, לא הייתי רועד בלילה, אני לילה קודם רעדתי, היה לנו מורה שהיה מגיע, למדנו בראשון, הוא היה מגיע עם התיק שלו מהתחנת אוטובוס, הוא גר ביד אליהו, הוא פיני, בחור חמוד, מבוגר, פינדלנדי, לכן קראו לו פיני, והוא היה קצת יותר מבוגר מאיתנו, לא הבנו כלום, לא הבנו את השפה, לא הבנו את המונחים, ופשוט רעדנו ממנו פחד מוות.
זה לא צחוק מה שאתה אומר, כי אני בתור מורה למתמטיקה, אני רואה תלמידים, זה היה בכיתה זן, שהגיעו מהיסודי עם טראומה.
טראומה.
מתי הספקתם לצבור טראומה?
כן. וממה? כולה זה מתמטיקה, זה לא שייתך לגולני.
וזה באמת ככה.
שלוש דקות.
יואב וסמן שהוא חייב לעוף, אז... אז אני רוצה, וגם אני רואה שאנחנו כבר שעה, וזה כאילו נראה לי שזה זמן טוב להרוז את זה. אני רוצה שכל אחד מכם, גם לילך, גם דני, וגם יואב בסוף, תיתנו בשתיים, שלוש נקודות, זה לא חייב להיות שתיים, שלוש, זה יכול להיות גם נקודה אחת. מה לדעתכם השינוי, יואב כבר אמר, אז הוא יעשה סגירה אחרת, מה לדעתך דני, השינוי הכי גדול, שמערכת החינוך צריכה לעבור ברמה של התוכן.
אני יכול להיות שתיים?
כן, בטח.
אבל אחת יותר חשובה.
אוקיי.
היותר חשובה זה ללא ספק הריכוזיות של משרד החינוך. ללא ספק.
שגם אתה מרגיש אותה כמורה?
כן, כי אני דיברתי איתכם עכשיו על כל הכיף, איך אני בא מלמד אותם על פיבונאצ'י וזה.
ויודלת י' ב' אתה לא תלמד
בכיף. אז אני הולך להגיע, בראשון לספטמבר, אחרי השביטה, אני אגיע ליודל.
אחרי השביטה שתהיה. בראשון לנובמבר, התכוונת.
אני אגיע ליודל, ואני אהיה במרוץ. אני אהיה במרוץ, לא תהיה לי את הפריבילגיה לעשות את כל מה שדיברתי עליו. כי יש לי את משרד החינוך פה, יושב לי על הצוואר. לגמרי. זה אחד. שתיים, שולי, אבל...
ואתה חושב שהיית מכין את התלמידים שלך מצוין לבגרות, גם עם משרד החינוך ביהודה לפיידבט, לא יושב לך
כן, לצבר? כן, אבל בשביל זה הוא צריך גם...
לשנות להוריד, את הבגרות.
כן, להוריד קצת את הלחץ, יש too much.
שלא צריך את הלחץ הזה בשביל לאהוב מתמטיקה, כן, ולדעת כן, מתמטיקה.
זה
ההפך. ההפך.
ההפך.
צריך להוריד את הלחץ בשביל לאהוב מתמטיקה.
אוקיי.
ללא ספק.
אחד.
דבר שני... מערכת התמריצים של, של שכר המורים. אי אפשר להתעלם
זה. אני מסכים, לא צריך להתעלם. זה לא בושה להגיד, מורים צריכים לקבל הרבה כסף. סליחה, כל אחד אומר, כסף, כסף. אבל אצלך, הכסף הוא הכי חשוב בעבודה.
שים לב, לא אמרתי, לא אמרתי, צריכים לקבל יותר כסף. אמרתי, לשנות את מודל התמריצים של שכר המורים.
זאת אומרת, שאם יש לך הישגים...
שאני רוצה לתמרץ מורים להיות טובים.
איך?
על ידי גמול מצוינות.
אבל איך אתה קובע שהם טובים? כי הם אהובים?
אני לא מכיר אותם, יואב מכיר.
המנהל שלך מכיר אותם.
מכיר, הוא מכיר אותם.
הבנתי.
אבל השאלה הזו, אגב, היא שאלה לא לגיטימית.
רגע, הבנתי, הבנתי, הוא נתן תשובה טובה, הוא אומר, המנהל שלי מכיר אותי, אם הוא חושב שאני תותח ומישהו אחר פחות, אז הוא ייתן לי תגמול, וכמו שיואב אמר, יש פה כל כך הרבה מעטפות ששומרות על העניין הזה, מי שיודע מה זה חינוך יודע כמה הורים היום קובעים, כמה התלמידים קובעים, כמה המורים קובעים, זה לא שמנהל יכול להיות דיקטטור, זה לא עובד, זה לא
במחזק
מעמד. רגע, אז לילך ואז אתה תסגור את הכל.
אני רוצה רגע להגיד משהו על מה שדני
וגם
אמר.
וגם תגידי משהו משלך.
וגם משלי. השאלה של איך נדע מי טוב, והאם יש איזשהו מורה בקצה, איזשהו מנהל בקצה של הקצה של הקצה, שיחליט עכשיו לתת דווקא לחברים הטובים שלו, ולא למורים הטובים. בואו, יש מאות אלפי עסקים במדינת ישראל, בכולם המנהל מחליט מי טוב.
הבנתי, זה
ומחליט
תשובה,
את מי לשמר, מספיק
תשובה,
עם הקיצוניות
זה
הזו.
כל פעם שאת מזיזה את זה, לתחום אחר, פתאום כולם מבינים כמה זה מופרך.
אני רק אגיד שזו דאגה מאוד נפוצה, כשעשיתי את הסרטון על זה בטיק טוק, מאות תגובות אמרו את זה.
וואלה.
אבל המנהל רק יפנק את המקורבים שלו. מאות אנשים כותבו את זה.
כן, שזה שטויות. זה שטויות בלתי אפשרי. רגע, עכשיו
אני חושבת,
אצלי יש 200 עובדים. 200 עובדים אני מנהל, אני לא יכול בעצם להוציא עובד אחד.
עזוב, תיארת עכשיו משהו קודם, מאוד מאוד מזעזע, שכל האמון שלך כלפי הצוות שלך עומד למבחן, כי אתה לא מסוגל לעשות משהו שאתה מאמין בו בכל ליבך, שמורה ותיק, הבן זוג שלו עובר לעבוד תקופה בחול, הוא צריך לקחת שנת חל"ת, זה ברור, גם בשבילו, גם בשביל המשפחה שלו, גם כדי שהוא ירצה לחזור, גם שאחרים ירצו לבוא לחינוך. כן. עכשיו, קיבלת החלטה ניהולית, א' של מנהל בכל מקום עבודה, וזה למעלה אומר לך לא, למה ככה אפילו לא מנמק, אז איבדת את כל האמון, כי אתה גם אחראי, אבל לך שום סמכות לכלום.
בדיוק.
כן, תמשיכי.
בדיוק. אז אני אומרת, ולא סתם התעקשתי קודם בתחילת הדיון, על מי מדבר עם ארגון המנהלים הזה, אוקיי? מי מתייחס למנהלים?
לא, זה בושה בחיפה.
כי בשביל, כי מטה, צריך לתמוך בניהול בשטח. זה התפקיד של מטה בכל חברה עסקית. ומה שעובד בכל חברה עסקית יהיה חייב לעבוד במערכת החינוך, אחרת מערכת החינוך לא תצליח, כמו כל חברה עסקית. ואנחנו צריכים שלמנהלי החברה, למנכ"ל החברה, יהיו סמכויות, ויהיה דרך פעולה, ולעובדים ולמנהלי הביניים בחברה יהיו סמכויות, דהיינו המורים, שהם יוכלו לעשות דברים שהם מבינים כי הם מכירים את הקהילה שלהם. ובשביל שכל זה יקרה, צריך שהפירמידה תתהפך בדיוק כמו שאמרת, אבל בשביל שיקרה השינוי הזה, צריך שידברו, ובגלל זה אני אומרת, צריך יהיה לדבר עם השטח. כי כשמדברים עם אנשים שהפעם האחרונה שהם ראו כיתה, אוקיי? זה כמו לדבר עם משרד האוצר, שבחיים לא ניהלו מסעדה.
אולי זה טוב.
זה אותו דבר.
אולי זה טוב. אני אומר משהו כאוטי, כן? אבל אולי זה הגיע למצב שאין ברירה. הרי יש פה בחירות בישראל ב-1 בנובמבר, ואף אחד לא מדבר על החינוך, זה כאילו הדבר הכי לא חשוב. אולי באמת צריך להיות משבר מאוד מאוד גדול, כמה שזה קשה להורים, וכמה שזה קשה לתלמידים, ששנתיים היו בתקופה של סגרים כאלה ואחרים, וכן לימודים, לא לימודים. יכול להיות שצריך להיות משבר מאוד מאוד גדול, בזמן שהפוליטיקאים נלחמים על חייהם, כדי להגיע לקלפיות במצב שאנשים צריכים לתת פה התחייבויות. אני לא יודע, לא יודע כבר מה לחשוב.
אני מקווה שאפשר קודם. אני מקווה ששרת האוצר...
הסגירה שלי תהיה, אני לא אכנס לפוליטיקה, אני אחזור למהות. צריך להאמין באנשי החינוך, החברה צריכה להבין שאנשי החינוך, אני קצת אעשה משהו קצת פרזה, הם בוני האומה.
מה זאת אומרת? בלי
ציניות.
אני,
מורים...
לא עשיתי את הגילוי נאות הזה, הבן שלי לפני כמה שנים למד אצלך בתיכון.
נכון, לפני הרבה שנים.
אני שמחתי עליך, מה זאת אומרת? אתה היית דמות שהרבה יותר עניין אותו מה יואב אמר לו, מאשר מה אבא שלו אומר לו, כי יואב קובע אם הוא ימשיך את הלימודים שלו, הוא למד גם ביוני וגם בתיאטרון. יואב קובע את הכל, ויואב מכריע בכל מיני דברים, ויואב יכול לעזור לו, ויואב יכול להניש אותו, ויואב יכול ללמד אותו. זו הייתה הדמות מאוד מאוד חשובה בחיים שלו. אז הבן אדם הזה צריך לקבל הכל.
הייתי אומר עוד פעם, זה לא בן אדם, אני חושב שזה אנשי החינוך.
המערכת, כן.
השותפות בין המורים לצוות הניהול, אני בקטע הזה יותר צנוע, במובן הזה שיבינו שזה טובת החברה. החברה, גם הכלכלית, אחד, זאת אומרת, אמון ושינוי התפיסה. שתיים, לא טופ דאון, אלא לתת, להעביר את מרכז הכובד אל בתי הספר, ממקום מקצועי. כלומר, זה מאוד מתחבר לדברים שדני אמר, לצאת מהריכוזיות. שלוש, שנות את התמריצים, בדיוק כמו שדני אמר, שיהיה כדאי לאנשים להשקיע ולהתקדם, שיהיה להם משתלם, כי בסוף אנחנו חיים בעולם אמיתי, כן? והדבר האחרון, שגם כשלא כך מדברים עליו, אבל הוא מאוד מאוד מהותי, בגלל שבחינוך של המאה ה-21 צריך שנות את השיטות, דני נגע בזה קצת, וצריך לראות את עלינו, להיפגש איתם, הילד המפגש עם הילד, להצמיח אותו, צריך להבין שהמספרים הנוכחיים הם בלתי אפשריים, הם שוחקים את המורים, והם מייצרים חלק גדול מהבעיות. זאת אומרת, צריך, על זה צריך לשלם. חברה צריכה לשלם, או להקטין את היקף השעות, והרבה פעמים אומרים, בפינלנד יש ביטוי, פחות זה יותר בחינוך. פחות זה יותר, לתת פחות יעדים, פחות בקרות, פחות בגרויות, ולעשות הרבה יותר חינוך, לראות את הילד, להיפגש איתו ולהצמיח אותו.
טוב, אז הדבר האחרון שאני יכול להגיד לכם שאמרתי קודם, שאני מתבאס שלילך לא הייתה המורה למתמטיקה שלי, שדני לא היה המורה למתמטיקה שלי, ושיואב לא היה מנהל בית ספר שלי.
אני לא יכול להגיד שאני מתבאס, כי נראה לי לנהל אותך בבית ספר לא פשוט.
לכן אני אומר,
הוא נראה ישר תלמיד
שלי. שאני מצטער שיואב לא היה. יאללה, אוהב אתכם, שתהיה לכם אחלה שנה, ו... יהיה בסוף שינוי, אין שום ברירה אחרת. אני ממש מרגיש שזה מבעבע ברמה שזה עומד להתפוצץ.
הלוואי.
תודה לכם.
תודה לכם, תודה רבה. תודה לילך ותודה אלדד ודני.
שקד, חכה אל תלך, אנחנו צריכים לעשות סלפי, אנחנו אחר כך מקדמים את זה ככה ברשתות, ודני בכלל יש לו טיק טוק, אז הוא עכשיו יקדם אותנו. מה זה אנחנו מעלים את אחוזי ההזנה פה, זה... בצורה מטורפת, שקד היא העורכת של כל התוכן הנפלא הזה של כל הפרקים שלנו, ועומר הוא עורך הסאונד הכי טוב בארץ.
אתם אלופים, תודה.
גם עורך אותנו, אתם אלופים. מה המצב? עוד פרק שיהיה לכם, ישרדו בחום בקיצור.
תודה רבה.